זה מאז שעזבנו את ספר שמואל, עלינו לחזור לשמואל א', פרק י' א'. לא התחלנו ללמוד את הפרק הזה, אבל נחזור עליו שנות, נקרא אותו, נדון במה שאז היה. והיה על נחש ההמוני ונכרן על יבש גלעד, ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש, כרות לנו ברית ונעבדך ונעבדך. ויאמר עליהם נחש ההמוני, וזאת תכרות לכם למכור לכם כל עין ימין, ושמתיה חרפה על כל ישראל. ויאמרו אליו זקני יבש, הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל, ואם מושיע אותנו ויצאנו אליך. ובואו המלאכים גבעת שאול וידברו הדברים באוזני העם, ויצאו כל העם את קולם ויזכו. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ויאמר שאול, מה לעם כי יזכו? ויספרו לו את דברי אנשי יבש. יצלח רוח אלוהים על שאול בשומרו את הדברים האלה, ויהי חרפו מאוד, ויקח צמד בקר וינצחהו, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור, שהרי איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, בו יעשה לזכרו, וכל פחד אדוני אל העם, ויצאו כאיש אחד. ויתקדם בבזק, ויהיו בני ישראל 300,000, ואיש יהודה 30,000. ויאמרו למלאכים הבאים, כה תאמרון לאיש יבש גלעד, בחרתי אליכם תשועה כחום השמש. ובואו המלאכים ויגידו לאנשי יבש, וישמחו. ויאמרו אנשי יבש, מחר נצא אליכם ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. ויהיו ממחרה, וישם שאול את העם של לובשי ראשים, ויבואו בתוך המחנה ואשמור את הבוקר, ויקו את עמון עד חום היום, ויהי הנשארים ויפוצו ולא נשארו בם שניים יחד. ויאמר העם אל שמואל, מי האומר שאול ימלוך עלינו? תנו האנשים ונמיתם. ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה אדוני בשורה בישראל. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה גלגל ונחדש שם המלוכה. וילכו כל העם הגלגל וימלכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. אני מסיים פה את הקריאה, אבל כפי שכבר דיברנו בזמנו, אין זה ברור איפה הייתי צריך לסיים את הקריאה. האם לפני כן, האם אחרי כן, או שמא מי שחילק את הפרקים אכן עשה עבודה טובה, וגם סיימתי את הקריאה במקום הנכון. במילים פשוטות יותר, נכונות יותר, מהם התחומים של הסיפור על מלחמת נחש? איפה הסיפור מתחיל אנחנו יודעים, אין בזה שום ספק שהוא מתחיל בפרק י"א פסוק א', כל הסימנים מורים על כך שזו תחילתו של הסיפור, אבל היכן הסיפור נגמר, זאת השאלה. אני ביקשתי מכם כבר לפני שלושה שבועות, כמדומני, לעסוק בשאלה הזאת, להרהר בה. ומישהו זה אמר, היו כאלה שאמרו שהם עשו שיעורי בית, אז נשמע אותם. כן. נו. למה? סוף פסוק י"א, הכוונה, הניצחון על נחש מלך בני עמון, זה סוף הסיפור. למה? זה לא נושא בדיוק אחר, כי השלמת ההכתרה של שאול כמנהיג העם היא בוודאי קשורה למלחמה בנחש, בפסוק י"ב, הדברים שהעם אומר, מי האומר שאול ימלוך עלינו, תנו אנשים ומתם, אין ספק שזה תוצאה של המלחמה, של הניצחון. אבל אתה אומר שפה מתחיל סיפור חדש.
שמואל,
יופי. אמרת שני שיקולים. השיקול האחד הוא שיקול מבני. כלומר, אתה חיפשת מה המבנה של הסיפור ומצאת, שלפי העקרונות שאנחנו עובדים איתם כל השנה הזאת, המבנה יוצא יפה, אם מניח שבפסוק י"א נסיים הסיפור. והשיקול השני שהפעלת, זהו שיקול של משק הדמויות בסיפור. מי הם הדמויות? מי הדמות הראשית בסיפור? שאול, אין ספק, הוא הדמות הראשית בעצם היחידה. שמואל אמנם שמו נזכר בסיפור הזה. איפה שמו נזכר? באיזה פסוק? פסוק ז', אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל. אבל ניתן לומר במידה רבה של סבירות ששמואל לא היה נוכח במלחמה הזאת. המשפט הזה בפסוק ז', אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, אין כוונתו אלא מה? לתת לצו, זה צו גיוס, לא סתם צו גיוס, זה צו שמונה, צו חירוף, לתת לצו הזה כמו בימינו. אתה מקבל צו, מה כתוב עליו? בתוקף סמכותי על פי סעיף זה וזה וזה בחוק הוסמכתי על ידי מי? לא זוכר כבר מה כתוב בצו, הרבה זמן לא קיבלתי, אבל מה כתוב שם? על ידי, לא יודע, לידי ראש הממשלה, על ידי לא יודע מי, אני קורא לך למילואים. עכשיו, האם באמת ראש הממשלה הסמיך וכו' לזה? זה כן, באופן פורמלי בוודאי כן. כלומר, כשאתה בא לגייס, אתה צריך לומר למגויסים מי הסמכות שעומדת מאחוריך. מלך זה הסמכות הכי גבוהה, אבל נזכור ששאול עדיין לא מתפקד באמת, וכאן הוא מתחיל רק לתפקד כמלך. הסמכות האמיתית שהעם הכיר אותה זה היה שמואל. לכן הוא חותם על צו הגיוס שהוא שולח עם הבקר הממוצע, הוא חותם בשם שמואל. אבל שמואל באמת לא ידע ולא היה ולא נחה ולא יצא למלחמה הזאת ולא אמר לו לאסוף את העם ולגייס אותו. כל הדברים האלה אין להם שום רמז. אז מאיפה הוא העיז לעשות דבר כזה? מה? אבל לא, אני שואל איך הוא מערב את שמואל כששמואל נראה בלתי מעורב בכל העסק. שמואל המליך אותו, ולא רק ששמואל המליך אותו אומר את רבנן, אלא אם תפתחו רגע בפרק הקודם באותו, מה אומר לו שמואל אחרי האותו? אחרי שמסתיימים, אחרי שיבואו שלושת האותות, מה אומר לו שמואל? פסוק זין, פרק י' פסוק זין, והיה כי תבונה האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידך, כי האלוהים עמך. אומר רבו בנאל, הכוונה פה, או המימוש של הפסוק הזה, נעשה ביציאה למלחמה נגד נחש בני המלך מעמון, שבה במלחמה הזאת שאול איננו מבקש עצה ואיננו איננו תלוי בשום גורם אלא פועל מתוך עצמו בהחלטתו שלו. מי נתן לו רשות? הפסוק הזה. מרגע שהאותות הסתיימו אומר לו שמואל, אתה מלך, אתה רשאי לפעול לפי הצרתך, לפי הבנתך, והאלוהים עמך. וזה עכשיו הוא מנסה לגיע השעה לקיים את הדבר הזה. אני מזכיר לכם את התרגום יונתן על הפסוק, עשה לך אשר תמצא ידיך, אתקין לך מני מלכות. כלומר, אתה יכול להתחיל לתפקד כמלך, תתקין לך בגדי מלוכה ואתה רשאי להתחיל לתפקד כמלך. אז הוא לא עשה את זה, זאת האמת. כלומר, בפרק יון, אחרי שהאותות האלה באו, שאול עדיין לא נהג כמלך, אבל הנה כאן הגיע הרגע ששאול מרגיש שהוא יכול וצריך להיכנס לתפקיד של מלך ולגייס את העם. הוא מזכיר את שמו של שמואל, כי באמת שמו של שמואל, סמכותו של שמואל, היא שעומדת מאחורי המעשה שהוא עושה. אבל מצד המעורבות האמיתית של שמואל, לא נראה ששמואל היה בגבעה ולא ידע על מה שנעשה פה,
ואולי נודע לו כמובן, כמו שנודע לכל העם, ששאול הולך לצאת למלחמה ומגייס את כל העם. ספק אם שמואל היה במלחמה הזאת. אם הוא היה, הוא לא לחם בה. שמואל לא היה אדם צעיר, וגם לא מצאנו שנביאים משתתפים במלחמה בפועל. מצאנו נביאים יוצאים למלחמות. איפה למשל אנחנו זוכרים נביא שיצא למלחמה? אלישע. אלישע. משה זה משהו קצת שונה. אלישע באמת יצא למלחמה, אבל לא כחייל לוחם, אלא כנביא שמעמיד את שירותיו של הנביא לצורך המלחמה, להגיד עתידות, לצור בעיות וכדומה. אז יש להניח שגם אם שמואל היה במלחמה, הוא היה לא בתור... בקיצור, שמואל מבחינתו לא קיים בסיפור הזה, אלא כאיזה שם ששאול נקלע בו בשעה שהוא בא לגייס את העם. אבל בפסוק י"ב, פתאום שמואל מופיע כדמות תהילה נוכחת בצורה פיזית, לא בצורה רוחנית כמו שהיה עד עכשיו, והעם פונה לא אל שאול אלא אל שמואל במילים מי אומר שאול אם לא חלנו תנו אנשים ונמיתם. אומנם עדיין שמואל איננו מגיב, מי הוא המגיב על הדברים האלה של העם? שאול, ויאמר שאול לא יומת איש. ולמה שאול? כי החנינה היא בידי שאול עכשיו. העם מאוד מתלהב מאוד, והוא רוצה להעניש את... אגב, מי זה הכוונה? למי הכוונה האנשים אשר אמרו שאול אם לא חלנו? אותם בני גליעד שאמרו מה יושיענו, מה יושיענו זה. ובכן שמואל לא בידיו האפשרות לחון אותם או להעניש אותם, זה עכשיו בידיו של שאול. הוא האדם שנוגע בעניין. ושאול, הוא העונה, לא יומד איש ביום הזה, כי היום עשה השם תשועה בישראל. אבל שמואל מיד נכנס לפעולה, זה אומר, וכאן מתחילה הפטרת פרשת קורח אגב, בפסוק הזה, ויאמר שמואל אל העם לכו ונלכה גלגל ונחדש שם המלוכה וכולי וכולי. אין ספק שמפסוק דבר, י"ד יותר נכון, ויאמר שמואל אל העם, כאן ודאי מתחיל את זה. כבר אנחנו נמצאים על אדמתו של סיפור אחר. מה מאפיין את הסיפור האחר שממשיך לאורך כל פרק י"ב? שמואל הוא הדמות המרכזית בסיפור הבא. אין בזה שום ספק. שמואל הוא הדמות, הוא עומד אל מול העם. אם בסיפור קודם שאול עמד אל מול העם ושמואל לא נכח כלל אלא רק היה ברקע, בסיפור הזה מתהפכים היוצרות. שמואל הוא העומד אל נוכח העם, הוא המדבר, הוא הפונה לעם, הוא המוכיח את העם, ושאול לא נמצא כמעט, אלא רק ברקע. איך אנחנו עושים את שאול ברקע בסיפור הבא? כדי לברר מה גבולות הסיפור שאנחנו עוסקים בו, צריך לקרוא גם את הסיפור הבא, אחרי זה בלתי אפשרי. כן. איפה שאול נרמז כנוכח בסיפור הבא? לא שומע. עד משיחו, איזה פסוק קראת? היי, ויאמר אליהם, עד השם בכם ועד משיחו היום הזה. משיחו הכוונה לשאול. גם בפסוק ב', ואתה הנה המלך מתהלך לפניכם, סימן ששאול נמצא שם. מה זה? יוד? יוד גימל. ואתה הנה המלך אשר בחרכם, כן. אז שאול נמצא שם, אבל הוא נמצא שם כמעט הייתי אומר כבובה. הוא לא פועל, הוא לא מדבר. שמואל מצביע עליו, אומר הנה הוא, הנה הוא, עד משיחו, אבל שאול עצמו איננו פעיל בסיפור הבא. בסיפור הבא שמואל עומד אל מול העם, אלה הדמויות המרכזיות, שמואל והעם. לכן, מבחינה זאת זה ברור שבסיפור, אז עכשיו אנחנו שואלים איפה החילוף הזה נעשה, והאמת היא שהחילוף הזה בין שאול ושמואל כדמויות מרכזיות הוא חילוף הדרגתי. למה הוא חילוף הדרגתי? כי בפסוק י"ב כבר שמואל מופיע בפעם הראשונה, אבל עדיין שאול פעיל בפסוק י"ג, הוא הכונן את הפושעים. בפסוק י"ד שמואל שוב חוזר, אבל בפסוק ט"ו שוב מדובר על שאול, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. ומפסוק פרק י"ב פסוק א' אפשר לומר ששאול נעלם, זה רק דמותו של שמואל ניצבת לפנינו. שאול הופך להיות צל מבחינה סיפורתית מובן. מתנצל בסיפור. זאת הסיבה שהביאה את המחלק הנוצרי לחלק ככה, כי הוא הרגיש שרק בפרק י"ב פסוק א' גמרנו עם שאול. כן? והדמות באמת מתחילה להיות רק שמואל. שמואל מדבר ונועם ומוכיח, והוא הפעיל בפרק הבא. אבל אפשר היה באמת להגיד שהסיפור מתחיל כמו הפטרה בפסוק י"ד, ויאמר שמואל אל העם לכו נלכה ונחדש שם המלוכה. ואפשר באמת, ואז יצא שהסיפור מסתיים במילים לא יומת איש ביום הזה כי היום עשה השם תשועה בישראל. וזה סיפור, זה סיום די חגיגי למלחמת נחש. ואולי באמת הסיום הוא, וישמח שם שאול לכל אנשי ישראל עד מאוד, שזה אולי מקביל לסיום של פרק י'. בפרק י' גם הסיום היה בהמלכת שאול, וגם ההמלכה הזאת הייתה מלווה בבעייתיות מסוימת, והבעייתיות נסתרת פה. עכשיו ממליכים אותו המלכה שלישית בעצם, והיא אין בה שום עקבות, שום עקבות, שום בעייתיות, כולם שמחים, המלך והעם והנביא, שמחה רבה. ובכל אופן אני מקבל את מה שנאמר קודם, שהמבנה הנכון או התיחום הנכון הוא שמפסוק י"ב מתחיל הסיפור השני, הסיפור על שמואל. בהתחלה הוא שאול נוכח, אבל כעבור כמה זמן שאול מסתלק מהסיפור ושמואל נשאר לבדו, והסיפור על נחש הוא באמת הסיפור מפסוק א' עד י"א, זה הגבול הנכון. והשיקול המרכזי הוא לא כניסתו של שמואל, זה שיקול פרובלמטי, כפי שאתם רואים אפשר היה לשחק בו. כניסתו של שמואל לחיפור, השיקול המרכזי הוא באמת המבנה. יש לפנינו כאן מבנה שקוף ביותר. לא רק מבנה שבו ניצבות שתי מחציות של הסיפור זו לעומת זו באותו אורך, חמישה פסוקים מול חמישה פסוקים ובאמצע ציר מרכזי, אלא אם הייתם עושים את העבודה בצורה יותר יסודית והייתם רואים ששתי המחציות של הסיפור, פסוקים א' עד ה', פסוקים ז' עד י' א', ניצבות זו מול זו בהקבלה משוכללת וברורה שכמעט לא ניתן להכחיש אותה. כיוון שאנחנו פה עובדים בלי לוח, אז אנחנו נצטרך לראות את זה בדף. איפה קו השבר בסיפור? איפה חל המהפך הדרמטי? איפה הסיפור עובר מפאזה אחת לפאזה אחרת. וכל קורא בלתי משוחד מרגיש שמה? עזבו עכשיו את הדף, אבל אתה קורא, אתה מרגיש איפה מתחולל השינוי הגדול, המרגש בסיפור? בפסוק כבר, ותצלח רוח אלוהים על שאול ושומע את הדברים האלה ואיחר אפו מאוד. זה ממש, זה לא צריך בכלל להתאמץ כדי להביא שפה קורה משהו, משהו דרמטי. ובמה שקורה פה תמון הפתרון של כל התמונה, תמון הפתרון של כל הסיטואציה, של כל התסבוכת הזאת, של נחש ואנשי עזר שגילה. אז זה ברור. עכשיו אתה שואל את עצמך רק את השאלה הבאה, האם צריך לחצות את הסיפור מא' עד ד', מא' עד ה', ובפסוק ו' מתחילה המחצית השנייה, כמו שהרבה פעמים בנקודת השבר הדרמטית הסיפורתית שם מתחילה המחצית השנייה, או שם הפסוק ו' הוא עבר עצמאי בסיפור, מה שאנחנו מכנים ציר מרכזי שלו, והוא עומד כיחידה בין שתי המחציות. זאת השאלה. עכשיו נתייחס לתוכן של פסוק ו', אבל עזבו עכשיו רגע את הקישוטים. כן? התוכן של פסוק ו' מלמד א', שהפסוק הזה הוא תולדה של האירועים שקרו לפניו, כלומר משהו עורר את זעמו של שאול והיא חרפו מאוד. מה עורר את זעמו? מה? החוצפה של נחש, החרפה שהוא ממית על עם ישראל, ולא פחות מכך, מה עוד מאיר את חרון אפו של שאול? מה? רוח המחאים, התבוסתנות, חוסר האונים, הבכי, זה גם מעורר את חרון אפו. ואז צולחת עליו רוח אלוהים, אבל בינתיים המילים האלה הם רק מילים. מה פוש צולחת עליו רוח אלוהים? מה ואי חרפו? אז מה? עם חרון ועם רוח אי אפשר לעבוד עדיין. אפשר, אבל צריך לדעת לתרגם. התרגום של צליחת רוח אלוהים על שאול ושל חרון האף שהתעורר בו נעשה החל מפסוק זי בפעולות. דהיינו, הפסוק הזה, פסוק ו', משמש כאן כציר מרכזי טבעי ביותר. הוא, מה הגדרה של ציר מרכזי? שכל המחצית הראשונה של הסיפור, ההגדרה שאנחנו הגדרנו, כן, הכל כאן עובד על מונחים שאנחנו טבענו ועל הגדרות שלנו והכל, אין בזה ספרות מקצועית. מה ההגדרה שהגדרנו לא פעם ציר מרכזי? איזשהו פסוק או קבוצה פסוקים שנמצאת בלב הסיפור, והיא תולדה של כל המחצית הראשונה. כל המחצית הראשונה שואפת להגיע אל אותו דבר שמתואר בציר המרכזי, וכל המחצית השנייה של הסיפור נובעת, היא תולדה של מה שכתוב בציר המרכזי. והציר המרכזי הופך להיות ככה שיא הסיפור והדבר הכי חשוב שנאמר בסיפור בעצם, ומרוב חשיבות הוא הולך להיות חלק עצמאי בסיפור ואיננו מתלווה כחלק מהמחצית הראשונה וכחלק מהמחצית השנייה. וזה בדיוק מה שקורה פה מבחינת התוכן. אז עכשיו בואו נחזור אל הדעה ונראה האם זה באמת הולך את המבנה הכללי של הסיפור. כן, העמדנו את פסוק ו' כציר מרכזי. זה היה כל כך פשוט באמת לבנות כאן את הסיפור. מכל הפרקים הקודמים שלמדנו, כל הסיפורים הקודמים, זה הסיפור הכי קל, כמעט הכי קל לחשיפת המבנה שלו. כן, ויעל נחש העמוני ויחן על יבש גלעד, ויאמרו את כל אנשי יבש הנחש, קרות לנו ברית ונעבדך. ויאמר אליהם נחש העמוני, בזאת אכרות לכם במקום לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. הזכרנו כבר קראנו את זה לראשונה, מה פשר נקירת העין? סימן לעבדות. והמשמעות היא כזאת, אנשי יבש גלעד נכנעים בעצם ומבקשים ברית שבה הם יהיו כמובן הכנועים, הווסלים והוא יהיה הבעל בית. הם בעצמם רוצים שיהיו עבדים. קרות לנו ברית ונעבדקה. מה אומר להם נחש? כן, אבל אני, כשאני מדבר איתכם על זה שאתם תהיו עבדים שלי, אני מתכוון עבדים ממש. נמכור לכם כל אין ימין. במילים אחרות, לא מדובר פה על עבדות במשמעות הפוליטית שלה. כמו שכתוב בתורה למשל, שאם אנחנו כובשים עם, אז מה משמעות הכיבוש, אם זה לא אחד משיבת עמים, והיו לך למט ועבדוך. אין הכוונה שהם יהיו עבדים, אלא הכוונה שבהיבט של היחסים הלאומיים, העם הנכבש הוא עבד לעם הכובש, אבל לא במובן האישי הפרטי. מה אומר נחש? אוקיי, אתם רוצים להיות עבדים לנו, תהיו עבדים, אבל במישור האישי הפרטי, למכור לכם כל העניינים. אנחנו צריכים לסמן אתכם כעבדים. כלומר, זה העברת הדיון הפוליטי לדיון אישי מבזה ביותר. לשמתי החרפה על כל ישראל, לפי הפשט מה פירוש? אתם תוכלו, תראו שאף אחד מעמכם איננו עוזר לכם. אני מכיר אתכם, אתם חיים בצורה של אנרכיה. אתם חיים בצורה של שבטים שבטים. כשיש לכם בעיה, אז כל שבט עומד לפני בעיה ואף אחד לא בא לעזור. איזה מין עם אתם? אין לכם מדינה, אין לכם אחדות. תפתחו את ספר שופטים ותקראו את זה. מקסימום שני שבטים, שלושה מתאחדים להגן זה על זה. אבל אתם לא מסוגלים לפתור בעיות ברמה הלאומית. זוהי חרפה על כל ישראל. מבחינה הזאת אפשר לומר שנחש זורק פה איזה כפפה, מציב אתגר לעומת עם ישראל. והפרק הזה אפשר לומר שהוא פרק מסיבת הסיום החגיגית של ספר שופטים. ספר שופטים, ויותר מדויק, לא הספר, אלא צורת החיים המאפיינת ספר שופטים, זו צורת החיים האנרכית, שאין מדינה, אין מסגרת מדינית, אין צבא, אין הנהגה לאומית אחידה, אלא יש ברית שבטים רופפת שמתאחדת רק לפי מאוד נדירות. הדבר הזה, צורת החיים הזו, באה לסיומה בפרק שלנו. אבל מי שעדיין לא יודע שהיא באה לסיומה, כי היא באמת עדיין לא באה, זה נחש. ונחש מציב פה איזה אתגר לאומי לישראל. האם אתם מסוגלים בכלל להתאחד? הסיפור שבהמשך הוא הסיפור שעונה תשובה חיובית לנחש. עם ישראל מסוגל להתאחד. הוא הכין לעצמו בפרקים הקודמים את הכלים לאחדות, והכלי החשוב ביותר לאחדותו של עם ישראל, מהו? המלך. אלא שהמלך עדיין הוא בינתיים נמצא במחתרת, אבל תכף נוציא את המלך לאור, ואז נחש ייבחח בטעותו, וייבחח בכך שבאמת החרפה איננה חרפה יותר וכו'. עכשיו אני מבקש לשים לב להקבלה, מה קורה בסוף הסיפור אחרי כל מה שקראנו באמצע. מה קרה? לא שומע. כן. לא, לא, פסוק י"א. קודם כל, החרפה שעליה דיבר נחש, מהי החרפה הזאת? תרגם אותה. מהי החרפה? חוסר האחדות, הפיצול, חוסר האחדות, מתבררת בסעיף א' אחד, בואו נדבר לפי התרשים, א' ו-א' אחד, מתברר ב-א' אחד שהיא לא קיימת. עם ישראל מאוחד להפליא, ישראל, יהודה, נמנו בבזק, ומתברר שלרשות שאול למדו 330 א', אנשי צבא, אנשים, גברים, לוחמים, והם פועלים בצורה נפלאה, מתוזמנת היטב, בשלושה ראשים שתוקפים באשמורת הבוקר, תוקפים את מחנה האויב, מתבררת פה אחדות נפלאה של עם ישראל. אחדות נפלאה. יכולת פעולה בקנה מידה לאומי, אבל לא סתם רק בקנה מידה לאומי שאפשר להתאחד, אלא גם לפעול כגוף צבאי ממושמע ומאוחד. וממילא החרפה הוכחה כאשליה. אין חרפה, יש כבוד, כבוד לאומי, אחדות לאומי. מצד שני, מה עושה אחדות הלאומית לאותו מלך רשע שמתייחס בלעג לעם ישראל ורוצה להמית עליו חרפה? מה יוצר את האחדות הלאומית? מה? פילוג אצל ההמונים, לא נשארו בם שניים יחד. כלומר, האחדות הישראלית מפצלת פיצול אטומי את צבא האויב של ההמונים. ההמונים שבאו כעם מלוכד ומאוחד וחנו על עיר אחת בישראל על יבש גלעד שהיא לא רחוקה מהם, באזור מחולה, מול מחולה מהצד השני של הירדן. ובכן ההמונים המאוחדים שהציבו את האתגר לעם ישראל, חרבה, הם שמתפצלים. האחדות הישראלית שוברת אותם שבירה מוחלטת ולא נשארו בהם שניים יחד. וכך כמובן העיר המותקפת, יבש גלעד, ניצלת בזכות הפעולה הלאומית. כן. עכשיו אנחנו נעבור לסעיף זה. ויאמרו אליו זקני יבש, הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל דבול ישראל, ומאם משה אותנו ויצאנו אליך. למה הנחש מסכים לרעיון הזה? ראיתם דבר כזה? מה? בדיוק, הרי כל מה שהוא טוען זה שסמתי החרפה על כל ישראל. אומרים לו אנשי יבש גלעד, אם אתה טוען שאתה רוצה לבזות ולהביא חרפה על כל ישראל, תן שעה, נראה. אולי אתה טוען. עכשיו, הוא כל כך משוכנע בעצמו והוא כל כך בטוח בזה שעם ישראל לא מסוגל להתאחד כנגד הפעולה שלו נגד יבש, הוא מוכן לתת להם לנסות, שבעה ימים. זה חלק מהגאווה, כמובן, כן? מהגאווה וההתנשאות והזלזול באויב. תדעו לכם בכל התנ"ך כולו שהזלזול באויב הוא אין כל חטא. והוא אבי הניצחון תמיד. הניצחון של האויב, כמובן. והוא מזלזל באויב שלו. אז קחו שבעה ימים, בבקשה, אני לארג'. תשלחו בכל גבול ישראל, תגייסו עזרה, אני נותן לכם. ושמתי החרפה, אחרת אין חרפה. טענת החרפה מחייבת את הלארג'יות הזאת. כי אם אתה חושש שיבואו לעזור לנו ושעם ישראל יתגייס לטובתנו, אז אתה לא חרפה על כל ישראל. ולכן הוא נותן להם, קחו. עכשיו שימו לב לבית אחד. ויאמרו אנשי יבש, מחר נצא אליכם ועשיתן לנו ככל הטוב בעיניכם. כל המלמד מה פשע המשפט לנו. הטעיה, יש כאן הטעיה מכוונת רמאות. מותר לרמות? אז אתה יודע שמותר, מלחמה פה. מצחיק השאלה כמובן, בתחבולות תעשה לך מלחמה, אומר הפסוק. מלחמה עושים ברמה, עיקרה של המלחמה, ומה שלומדים באקדמיות צבאיות זה איך לרמות, איך לרמות את האויב. עכשיו, הם עמים ברמות. למה הם מרמים? כי הם יודעים מה, בפסוק של לפני כן, מה נאמר להם? מחר תהיה להם הצלה. והם שמחים לשמוע ומאמינים בהצלה הזאת שתבוא, מצד שאול והצבא שלו. אז עכשיו מגיע תאריך, עברו שבעה ימים, או עברו שישה ימים, ואז הם באים ואומרים, מחר נצא לכם ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. מי אמר להם להתנהג בצורה כזאת? כנראה שאול. זה דוגמה טובה לסיפור במקרא שהוא מאוד מקוצר וסומך על האינטליגנציה של הקורא שישלים את העובדות החסרות. שאול כנראה אמר להם, מחר תהיה לכם ישועה כחום השמש, ובינתיים תגידו לנחש שאתם מיואשים ואין... כלומר, אני רוצה שתבינו כאן היטב את המלחמה. המלחמה לא מתוארת פה, אבל אנחנו צריכים להשלים כמה פרטים. שאול לא רק שהוא מצליח לגייס את כל העם ולאחד אותו, שאול גם נוקט פה כטקטיקן ארמומי וכלוחם בעל תוכניות צבאיות מוצלחות ביותר. א', הוא התעה את האויב באמצעות ההוראה שהוא נתן לאנשי יבש גלעד לרמות את נחש ולהגיד לו שמחר הם יוצאים אליו כדי שהוא יעשה להם ככל הטוב בעיניו. מה זה ככל הטוב בעיניו? ימכור להם את עין ימין. אז הוא התעה את האויב, הוא כינס את העם במקום שהמונים לא ידעו כנראה, ועשה מסע לילי. בזק, בזק אמנם חזל אומרים שזה חרסים, אבל יש חוגרים שצבועים שבזק זה שם מקום. גם הגמרא בעצם מתלבטת, הגמרא דנה בזה, האם בזק זה חרסים או שם מקום, כי אנחנו נוצרים בתנ"ך שם בזק. איזה אנחנו נוצרים? אדוני בזק, מלך בזק. זה לא אותה בזק כזה. אבל זה לא חשוב עכשיו, לא נכנס לסוגיה הגיאוגרפית. הוא מכנס את העם בבזק, במסע לילי, מתוכנן היטב, מתוזמן היטב. למה מסע לילי? כדי להפתיע את האויב, והאויב לא יוכל לצפות את התנועה. הוא מבצע תנועה. אפשר? מה, אם עושים מסע לילי, אפשר. מה? הלוויינים האמריקאים באותו זמן היו מקולקלים. אז אחר כך הולך בני המון, היה משוכנע כל כך שדבר כזה הוא בלתי מציאותי שעם ישראל התגייס כולו, שהוא לא שלח מרגלים ולא... עכשיו הוא יושב בעמק בין הירדן המזרחי, חונה עם כל הצבא שלו על עיר ישראלי. אין לו מרגלים, אין לו עניין לרגל. מרגלים נגד מדינה, לא מרגלים נגד כלום. הוא חשב יש לו עסק עם אוסף אנשים שלבים שיושבים על אדמתם שלא מסוגלים להתארגן. מה זה, איך אפשר ללב? והתרגילות הזאת הייתה מהירה מאוד. כמה זמן לקח את זה כולם? אנחנו יכולים לעשות חשבון. כן, שבערך 5 ימים, 6 ימים לקח לו לגייס את כל העם, ונחש לא יודע את זה בכלל. העם מתקבץ לאיזה מקום מעבר הירדן המערבי, במסע לילי הוא לוקח את כל העם הזה אל יבש גלעד, ולפתע בבוקר הוא מופיע עם עם של 300,000 איש מחולקים לשלושה ראשים, ונחש מלך בני עמון לא ידע איפה זה בא לו בכלל. הוא חשב שהבוקר הוא קם ממיטת השדה שלו באוהל המלכותי, היום אנחנו מבצעים את ניקור העיניים, רק פקח את העיניים, אז לא הספיק להגיד מודה אני, והתקופה מכל הכיוונים, צבא אדיר. אין ספק שצבא כזה לא היה לנחש מלך בני עמון, כי העמונים היו עם קטן לעומת עם ישראל. פתאום הוא רואה עם ישראל התארגן באיזה כוח אדיר שלא יודע מאיפה זה בא לו, והכוח הזה כמובן מפתיע באשמורת הבוקר, מפתיע את האויב ונחסם אותו, ולא נשארו בו שניים אחד, כולם מתפזרים לכל רוח ההמונים. כלומר, שאול מתגלה פה כטקטיקן מעולה, מצליח להציע את האויב הפתעה רבה. אבל אני מעוניין עכשיו שתראו את ההקבלות הלשוניות בין בית לבית אחד. זה לא הקבלות לשוניות, זה אותו דבר, זה כמעט ממש מילה במילה. ויאמרו אליו זקני יבש, ויאמרו אנשי יבש. כן? הרף לנו שבעת ימים וכו' וכו', ממנו משיע ויצאנו אליך, מחר נצא אליכם ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. ממש אותן מילים. אז זה באמת הקבלה, איזה סוג הקבלה הזו? איך הם קוראים להקבלה הזו? שאומרים אותם דברים פה ואותם דברים שם. כן, לא שומע? נו, איזה הקבלה הזאת? זאת הקבלה ניגודית. זה דבר פלא, למרות שאומרים אותו דבר, כן, הם אומרים עוד 7 ימים נצא לכם, ועכשיו הם אומרים מחר נצא לכם, באותן מילים, זו באמת הקבלה ניגודית. למה זה הקבלה ניגודית? כי אין ללכת שולל אחרי המילים, המילים הם אותן מילים, אבל הכוונה היא בדיוק הפוכה, הכוונה נסתרת. בפסוק ג' בב' בסעיף ב' של הסיפור, כן, הם מתכוונים למה שהם אומרים. הם אומרים, אם לא נמצא ישועה תוך 7 ימים, אנחנו נצא ותעשה לנו מה שאתה רוצה, תמכור לנו את עין ימין. הם באמת חושבים ככה. ואילו בבית אחת הם אומרים אותן מילים, מחר נצא אליכם, אבל הם חושבים הפוך, אנחנו נצא ואתם תספגו מכה רצינית, ואנחנו עכשיו מרמים אתכם. כלומר, יש כאן הקבלה, כמו א' וא' אחד, שהיחס ביניהם היה על ניגוד גמור, כן? א' וא' אחד זה ניגוד גמור, זה היפוך המצב. גם ב' וב' אחד זה ניגוד גמור. הניגוד מתחבא מאחורי מילים זהות, אבל מבחינת התוכן זה ניגוד גמור בין אמירה מיואשת בבית לבין אמירה של רמאות וגנבת דעת ותחבולה מלחמתית בבית אחד. המילים הם אותם מילים, אבל הכוונה מתהפכת. עכשיו אנחנו מגיעים לג' ויבואו המלאכים גבעת שאול וידברו הדברים באוזני העם ויזו כל עם את כולם ויזגו. ג' אחד, ויאמרו למלאכים הבאים, כל תאמרון לאיש יבש בלעד, מחר תהיה לכם תשועה כחום השמש. ויבואו המלאכים ויגידו לאיש יבש ויצמחו. טוב, כאן הניגוד בין ג' לג' אחד הוא זועק לשמיים. מדובר גם בג' וגם בג' אחד, ומי? מי הגיבורים של ג' וג' אחד? המלאכים. המלאכים של אנשי יבש גלעד. חוץ מהנקודה הזאת שיוצרת איזה שוויון, הכל הפוך. על ציר הגיאוגרפי. בג' המלאכים באים מיבש אל גבעת שאול. אולי כאן ההזדמנות לדבר על הקשר בין יבש לגבעת שאול. לא שומע? המילה הראשונה, לא שומע. מה הקשר ההיסטורי בין העיר יבש לבין גבעת שאול? זה נכון ששאול הומת על ידי הפלישתים לא נקבר, אלא גופתו נקבעה לחומת בית שאן לביזיון, ואנשי יבש גלעד התגנבו בלילה, לקחו, גנבו את הגופה של שאול ושל בניו וקברו אותם ביבש גלעד ושמו כל אותו היום. אין ספק שמעשה הזה הוא בעצם הכרת התודה המאוחרת של אנשי יבש גלעד לזה ששאול התפיל אותם בסיפור שלנו. כן, זה ברור. אבל אני שואל על קשר מעבר בין יבש גלעד ובין גלעד שלו. טוב שופטים, מה? איך קוראים לסיפור שם? לגש בגבעה. אז אני מזכיר לכם שיש קשרים אמיצים מאוד בין שתי הערים האלה, או בין שבט בנימין בכלל לבין העיר יבש גלעד. בפרשת פילגש בגבעה, זאת הפילגש וזה המעשה הנורא שאירע בעיר של שאול. שאול בא מאותה עיר שבסוף תקופת השופטים אירע בסיפור פילגש בגבעה. ובכן, היה מצור של כל שבטי ישראל על הגבעה, אל הגבעה התקבצו כל בני בנימין להגן עליה, והייתה מלחמת אחים עקובה מדם, שבה כמעט הושמד שבט בנימין. נשארו דברים, מאות דברים אחדות, והיה צריך למצוא להם נשים, אבל היה נדר של כל שבטי ישראל שלא להשיא את בנותיהם לאנשי בנימין. ואז נשאלה שאלה, מה עושים כדי לא להחליט שבט מעם ישראל? ואת הפתרון הקצת אכזרי מצאו ביבש גלעד. מתברר שיבש גלעד לא באו למלחמה, ואפשר שהם לא באו למלחמה בגלל שהיו קשרים עוד קודמים בין יבש גלעד לבין שבט בנימין ואנשי הגבעה. אולי ביבש ישבו אפילו משום האנשי בנימין, זה לא כל כך ברור. בכל אופן, הרגו את אנשי יבש גלעד ולקחו את בנותיהם והסיעו אותם לאנשי בנימין הנותרים. אם כן, יבש גלעד היא בעצם, יש לה חוטים מאוד מאוד חזקים שקושרים אותה לשבט בנימין ובמיוחד לעיר גבעה. אז לא פלא שאנשי המלאכים באים אולי בראש ובראשונה, הם באים אל האחים שלהם. אבל יש כבר קרבת משפחה מאז אותו סיפור, כן? אלה הערים שקשורות בקשרי משפחה. אולי זה מאותו שבט אפילו, אולי ביובש ישבו אנשי בנימין משום מה, למרות שזה רחוק מנחלת בנימין. על כל פנים, המלאכים מגיעים בראש ובראשונה כנראה אל הגבעה, אל העיר גבעה. אז הציר הגיאוגרפי של המלאכים בג' זה יובש גלעד לגבעה. הציר הגיאוגרפי בג' אחד, הפוך, מגבעת שאול חזרה ליובש גלעד. הדיבור, מה המלאכים מדברים? בשני המקומות המלאכים מדברים. בג'ימל, ויבואו המלכים גבעת שאול וידברו הדברים באוזני העם. מה הם הדברים שמדברים באוזני העם של גבעת שאול? האולטימטום של שבעה ימים והחרפה על כל ישראל. בג'ימל אחד גם הם אומרים משהו לאנשי ראש גלעד. מה הם אומרים? בצורה הפוכה, מחר תהיה לכם תשועה כחום השמש. ויבואו המלכים ויגידו לאנשי יבש. ובכן, המלאכים מגידים בכל מקום, אבל מה שהם מגידים זה הפוך, ותגובת השומעים שלהם גם היא הפוכה. איך מגידים אנשי הגבעה? בבכי ויבכו. איך מגידים אנשי היבש שהם שומעים? מה? הכל הפוך. זה לא מקרה, מה שאנחנו, למרות שזה נראה לכם כאילו וככה הסיפור המקרה בנוי על מערכת של תקבולות ניגודיות, כי כל הסיפור הזה הוא כולו ניגוד. החצי הראשון מתאר את החרפה, מתאר את חוסר האונים, מתאר את הייאוש, והחצי השני מתאר את הפתרון המשמח, את הישועה. ממילא מובן שהמבנה של יחידה כזאת, בכל התנ"ך אגב, סיפור דומה לזה שמתאר בעיה ופתרונה, בנוי על מערכת הקבלות חייסטיות שהן בדרך כלל הקבלות ניגודיות. למה הן ניגודיות ולמה הן חייסטיות? הן ניגודיות מכיוון שיש לנו חצי של פתרון לעומת חצי של בעיה, והן חייסטיות מכיוון שסדר הבעיה מתהפך בפתרון. זה המבנה הקלאסי לסיפור של בעיה ופתרון במקרא. כן, עכשיו אנחנו עוברים לדלת ודלת אחת. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ויאמר שאול, מה לעם תזכו? ויספרו לו את אנשי, את דברי אנשי יודק. לפני שדבר על ההקבלות של דלת לדלת אחת, ודבר על עצם הדבר. המלבין, כשהוא מפרש את פסוק דלת, הוא שואל את עצמו, למה המלאכים הגיעו לגבעת שאול דווקא? אנחנו ענינו כבר, מה ענינו? מה ענינו? יש קשר היסטורי ביניהם, אולי ששלחו ראשונה למקום המלך. כך אומר המלבין, למה הם שלחו בראש וראשונה לגבעת שאול? אני מבקש להוכיח לי שהמלבין טועה. טועה בגדול. מה? א', הם בכלל לא חיפשו את שאול. זאת אומרת, לא באו לגבעה ואמרו, חבר'ה, תביאו לנו את שאול המלך. לא זה מה שהם אמרו, הם סיפרו לעם. כלומר, בתודעה של אנשי יבש גלעד, אין חשיבות לעובדה ששאול חי פה. עכשיו בואו נחשוב. מה? כן, איך תוכיח? מה? ש? ראיתם מלך שחוזר מאחרי הבקר, מהשדה, שכר תורה, חוזר מהעבודה? ראיתם מלך כזה? בכל ההיסטוריה האנושית ראיתם דבר כזה? כלומר, שאול מתנהג פה כפלח, כעיקר, לא זנח את אורח החיים הקודם שלו, ובתודעה העצמית שלו הוא איננו מלך. אולי כן, אבל המלך של קהלת, מה כתוב בקהלת? מלך לשדה נאבד. כך כתוב בקהלת. מלך על השברים שלו, על המחרישה הוא מלך, על הקרקע שאותה הוא חורש הוא מלך. אבל הוא מלך, זה מלך. כלומר, בתודעה העצמית של שאול הוא איננו מלך אדם. בתודעה של אנשי יהודה גלעד הוא גם איננו מלך. הם לא באים ומזכירים שמחפשים אותם, מספרים את מה שיש להם לעם, ולא מעלים על הדעת שיש מישהו שכאן הוא הכתובת לסיפור. הם לא מחפשים כתובת אחרת. עכשיו תוכיחו לי שגם אנשי העיר גבעה, גם הם לא מכירים את שאול כמלך ולא חושבים שהוא יפתור את הבעיה. כן? זה עוד ראיה שאנשי העיר לא חשבו ששאול צריך לפתור את הבעיה. מה? בדיוק, הם בוכים. התגובה שלהם זה בכי, התובנה חוסר אונים, אין מה לעשות, איום ונורא. לא אומרים, בואו נקרא לשאול, הוא צריך לפתור את הבעיה. ואפילו כששאול בא, הם לא רצים אליו, אומרים, שאול מלכנו, שמע מה העניינים. אף אחד לא רואה, הם מזמינים אותו הזמנה לבכי, כן? תבוא תלכה איתנו. ומה אתם בוכים? תשמע, מצבו היום, אין מה לעשות. כלומר, אמרתי באמת האחר הגדול, משום היבט, משום כיוון, שהוא לא נתפס פה כמלך, לא בעיני עצמו שהוא נוהג כאדם פרטי והולך אחרי השברים, לא בעיני אנשי ירש גילה שהם באו לגבעת שאול, לא בגלל שהם חיפשו שם את שאול, הם באו לספר את הדברים ולא לא מעלים על דעתם ששאול יפתור את הבעיה, וגם לא אנשי העיר טבעה שמכירים את שאול ויודעים שהוא נבחר למלך, הם לא מעלים על הדעת לקרוא לו, וכשהוא בא הם לא מעלים על הדעת לפנות אליו, הוא צריך לפנות אליהם, הוא שואל מה לעם כי יזכו ומספרים לו. בקיצור, עניין המלוכה של שאול בכלל לא עולה פה על הפרק. עד כדי כך זה חמור, כשאתה שואל את עצמך למה? למה? יש כאן בעיה שמי שצריך לטפל בזה המלך. איך ייתכן ששום גורם מהגורמים המעורבים בדבר לא חושב שהמלך צריך לפתור את הבעיה? מה הפשר על התופעה הזו? תשובה. מה? מי לא ידע? אנשי הגבעה? גבעת שאול לא יודעים שאול הומלך? גם אנשי יבש? סביר מאוד שהם ידעו, כי זה היה בטקס לאומי, שנקראו אליו כל שבטי ישראל, זה היה בפרק י' בסוף, בפרק י' בסוף, י' ז' ויצאת שמועת העם אל השם במצווה, והטילו גורלו. אני לא אומר שכל העם נכח במצווה, אבל היו... מה? אז אני... אבל מכיוון שההנחה שהם לא ידעו היא לא סבירה לאור פרק י' שאני טוען, אז אני אומר... יאללה, הצדיקו... טוב, הצדיקו את הצדיק, זה טוב לנסות להצדיק, אבל אני חושב שפה אמרתי פשוט... אמרת הוא שאין להצדיק אותו בשום פנים. אבל אני הראיתי לך ששלושה גורמים כאן לא תופסים את שאול כמלך. לא אנשי יבש, לא אנשי הגבעה, ולא שאול בעצמו. שאול גם לא ידע שהמליכו אותו. עניתי על כך לפני כמה דקות. הסברתי את זה, הסבר היטב.
יש אולי דבר נוסף.
אבל עכשיו באמת השאלה, אתה צודק שהשאלה, מלווין היה, אמר את מה שאמרנו כיוון שהוא חשב בצורה... מתקבלת על הדעת, אם שאול הוא מלך, איך עולה על הדעת שלא פונים אל המלך? איך עולה על הדעת שכולם גנים? לכן הוא אמר, לפחות אנשי יבש גילה באו כדי הם חיפשו את שאול כמלך. אבל אני טוען, זה לא נכון, אבל הסיפור כולו זה לא פה. כן. זה נכון, זאת התשובה. ההתנהגות של שאול עד עכשיו, זה לא רק ההתנהגות שלו. בואו נזכור ששאול הומלך במצפה, אז הייתה התגובה הלאומית קודם כל, הייתה שתימהון, בחור צעיר, ללא כל אסמכתה להיותו מנהיג, אין לו שום קבלות, לא בתחום של מנהיגות ציבורית, לא בתחום המלחמתי, כלום! פלח צעיר שכל היתרון שלו שהוא גבוה ויפה. והיה תימהון גדול כשהם ראו את שאול ושמואל היה צריך להמליץ עליו. הרייתם כי בו בחר השם, וכשם בחוק הפיים. אז כולם אומרים, אוקיי, יחי המלך, יחי המלך. אבל מיד אחר כך, בני בליעל אומרים, מה ישיינו זה? זה מה שהם אומרים, זה מה שאחרים רק חושבים. היו מעטים, רק שנייה, היו מעטים שהאלוהים נגע בליבם והם ליבו את שאול לביתו. אבל רוב העם חשב מה ישיינו זה, ובני בליעל גם אמרו את זה בפה. מה ישיינו זה? הקדוש ברוך הוא שם איתנו צחוק. אנחנו ביקשנו מלך, ומה הייתה המטרה של בגללה ביקשנו מלך? מה? תילחם את מלחמותינו, יוצא לפנינו מלחמותינו, וקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, אני אמליך לכם מלך, בסוף הוא נתן לנו אחד. אין לו שום תעודות, הוא לא יכול להיות מלך, הוא נחמד, הוא יפה, הוא גבוה, אנחנו לא ביקשנו שחקן כדורסל. מה יושיענו זה? ומי הוא הכי היה, הכי חסר ביטחון בכל הסיפור הזה, מי היה? שאול בעצמו שברח אל הכלים. ושאול עצמו שחוזר אל הגבעה, וכל האותות ששמואל הנביא אמר לו אכן קרו, וכשמנסים לגלות אותו, והדוד שלו לוחץ עליו ושואל אותו, מה אמר לך שמואל? אז מה הוא אומר? נמצאו האתונות בדבר המלוכה, לא הבין. אז מה קרה לשאול בגבעה, שהסתיר את דבר המלוכה? אחר כך הוא כבר התגלה במצפה, חזר מהמצפה, לאן הוא חזר? מוכתר כמלך, לאן הוא חזר? למחרשה, לשברים. מי יודע כמה חודשים עברו, חודשים ארוכים, אולי אפילו שנה, שנתיים, מי יודע, עברו מאז, וכל עניין המלוכה במצפה הפך להיות איזה, מה, אירוע רחוק וחסר משמעות. ראו כל בוקר את שאול יוצא לו לשדה עם הבקר, ראו על מה, כל העסק של המלוכה הייתה בדיחה. המלך לא מתנהג כמלך, הוא לא רוצה להיות מלך, הוא דבק באדמתו, דבק במחרשתו. אנחנו רואים את זה לשבחו של שאול. הוא לא בונה לו ארמון, לא מגייס משרתים, לא מכין צבא. כל העסק הזה, אנחנו רצינו מלך, אז הוא נתן לנו איזה סמל, איזה מלך כאילו. אבל באמת אין לזה שום משמעות בחיים הלאומיים. שום שינוי לא הורגש. לא בחיים של העם, בארגון הפנימי, לא בגיוס צבא, לא במיסים, שום כלום. והמלך עצמו לא רוצה להיות מלך. מה נעשה? לא. אז היה סיפור מטריד. ולכן, כשאנשי יבש גלעד נתקלים בבעיה, הם לא חושבים שהמלך יכול לפתור להם את הבעיה, כי המלך הוא בסך הכל איש פרטי. נוהג כאיש פרטי. הוא לא הקים צבא ולא הקים מנגנון, ומה פתאום עכשיו שהם יבואו לשאול והוא יפתור להם את הבעיה? איך הוא יפתור להם את הבעיה? זאת הייתה המחשבה שלהם. הם לא היו מודעים בכלל לאפשרות של שאול, לכן הם לא חיפשו את שאול. וגם אנשי הגבעה לא חשבו ששאול יפתור את הבעיה, איך הוא יפתור את הבעיה? וגם שאול עצמו, אופ, כאן ההפתעה, שאול עצמו. כן. טוב, שמואל לא היה מנהיג שיכול היה לפעול פעולה ממלכתית. אולי באמת הגיעו לבטנו. אתה אומר אולי יפה שהכתובת לתלונות הייתה שמואל, אבל לתור נציב תלונות הציבור. יכול להיות שהגיעו אליו נשים ואמרו לו, שמואל רבנו, נביאנו, מנהיגנו, אתה המלכת לנו מלך ואין לזה שום משמעות. יכול להיות שבאמת, והנה המקרה שצריך טיפול של מלך ואתה עשית לנו מלך שלא יכול לטפל במצב. מה שמואל ענה להם? אם הם באו אליו, מה שמואל ענה להם? תמתינו, סבלנו. ובאמת, אני לא יודע, כל הסיפור הזה זה סיפור דמיוני ששנינו מחברים אותו, כן? אני לא יודע אם הם הלכו לשמואל, אני לא יודע אם שמואל אמר להם, אבל זה יכול להיות, בהחלט יכול להיות. מי לא ראה את זה כבעיה לאומית? בוודאי שהוא לא ראה את זה, כי הניסיון של מאות שנים, רבותיי, אנחנו צריכים לזכור את הרקע. אנחנו ניצבים עם 400 שנה עם רקע שהפעם האחרונה שעם ישראל פעל כגוף לאומי נגד אויביו היה בתקופת יהושע. אתם יודעים מה זה? עברו 400 שנה מעל. לא הייתה מסורת של ארגון, של התלכדות, של מלחמה, של גיוס, לא הייתה מסורת כזאת. מה? דבורה, היו מתנדבים. אז את אלה שבאו לעזרת השם בגיבורים היא מברכת, ואת אלה שלא באו היא מקללת. אז בסופו של דבר, איך באו למלחמה בספרה? לפי התנדבות, רגע שהתנדבות. אבל מנגנון לאומי שבא לטפל בו, לא היה 400 שנה מאז כיבוש הארץ. זהו, נכון. ומה עם המלך? הוא מלך, הוא בובה. דמות סמלית. אבל אין לו כוח, מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לחולל מהפכה? בכל הארגון הלאומי ביום אחד? לא עולה על הדעת. אם הוא היה מכין מראש צבא וגיוס ומנגנון, אוקיי, אז היו באים אליו. אבל הוא חורש את זה בשדה שלו. הוא חי חיים אישיים פרטיים ולא מלכותיים ולא ארגן מדינה. אני רוצה להזכיר לכם רבותיי דבר שאתם שוכחים כל הזמן. השאלה של כן מלך או לא מלך היא לא שאלה של איש. מהי השאלה בעצם? אני הסברתי את זה הסדר היטב, אבל אני רואה שזה לא נקלט. מה השאלה של מלך שמנסרת פה בחלל? מדינה או אנרכיה? זאת השאלה. לחיות במסגרת של מדינה או במסגרת של אנרכיה? עד עכשיו חיו באנרכיה. עד מתי? עד עכשיו? עד הפרק הזה. אז יש מלך, זה לא משנה את האופי של החיים המדיניים של כל אזרח ואזרח ושל כל השבטים גם יחד. אי אפשר בבת אחת להפוך למדינה. זה מה שהם חושבים. מה זה עוזר לנו שיש מלך? כן. אתה מדבר בכל רם. יפה מה שאתה אומר, אבל בואו נצייג אותך קצת. שאול באמת מרגיש שהוא לא דמות סמכותית, ולכן הוא נמצק, ואנחנו חוזרים להתחלת השיעור, למה הוא נמצק? לשמואל. השם עלינו יוצא אחרי שאול ואחרי שמואל. למה הוא פתאום נמצק? כן, הוא לא תראה אותו יותר אומר דבר כזה. זה הפעם היחידה ששאול מגנת את העם ומזכיר את השם של שמואל. למה? כי פה הוא באמת רואה את הצד הראשון שלו. שאול היה ידוע באמת כמלך. המליכו אותו בלעיני כל העם במצפה, אני מזכיר. אז באמת, באמת הוא היה מוכר כמלך. לא צריך את המאבים בשביל זה, אנחנו יודעים את זה מהפרק הקודם. ג' הכתוב מעיד על כך שפחד השם נפל על העם. כלומר, היה צריך פה איזה דחיפה אלוקית כדי שהעם. וד' העם רצה מלך. העם ביקש מלך בדיוק בשביל זה, אז למה שהוא לא יגיד? סוף סוף המלך מתחיל להתנהג כמלך ומגייס אותם, למה אתה חושב שהם לא יגידו? הם רצו, רק לא היה את הדברור שיוסיף את הרצון להתלכד. היה רצון המציא של העם להתלכד. אבל עובדה שלא פנו אליו. היום אל הפסוקים הם מדברים בלשון חד משמעית.
זה לא פתרון.
הם גמרו את לספר את מה שהיה להם בלי שאול. אז איך אפשר להגיד שהם חצבאו בכבודו של שאול? זה העם עצמו גם לא חושב להביא את שאול. וכששאול בא, גם אף אחד לא פונה אליו. הוא צריך לפנות אליו ולשאול מה קרה. הפסוקים מדברים בלשון חד משמעית. למה לנו, כל הכבוד עם המאגים שאתם רוצים להגן עליו? המאגים לא זקוק להגנה שלכם, הוא פרשן גדול מאוד. גם לי, מותר לפרשן להגיד דבר לא נכון. מה פרוש מותר? מותר לא להגיד, מותר לנו להגיד שהוא אמר דבר לא נכון. אלה כללי המשחק. מה הוא משחק? זה התורה, כך לומדים תורה. מבקרים את דבריו של הפרשן, רואים עד כמה הם מתאימים לכתוב, וזהו. כן. כל הכבוד
לכם, זה ממש מפסידים. אנחנו מפסידים את העיקר בעתיד. אי אפשר לומר בחיפוש האתונות שההשגחה העליונה היא שמנחה כל כך ומתזמנת כל שנייה ונתקשים בשר וכו', וכאן להתעלם מן החלוטין היא פתאום לא קיימת. אני חושב שהמלבי מתכוון לך שהשגחה העליונה היא שמאחורי הקלעים מביאה את השליחים דווקא למקום מגורה של שאול, כי הרי אם הם היו מגיעים לעיר אחרת כל ההצלחה כאן, כל הניצחון לא היה מתקיים בכלל. שאול אולי בכלל לא היה שומע על העניין. זאת אומרת, לא אתה מנסה לתאר כאן,
אני לא דיברתי עכשיו על ההשגחה, אבל אני לא דיברתי על ההשגחה. יכול להיות שבאמת הם שלחו בו זמנית לכמה וכמה ערים, ופה מתמקדים בשליחים שהגיעו.
לא, למה הגיעו דווקא הנה? אתה אמרת
שהגיעו... אני אסברתי את זה בגלל הקשרים שהיו ההיסטוריים. אתה אומר בגלל ההשגחה העליונה, ואני מוכן לקבל את זה. המלבי לא דיבר על ההשגחה, הוא דיבר על המניעים האנושיים של השליחים, למה הם באו לכאן.
הוא מתכוון להשגחה, הוא מתכוון לכך.
אם הוא מתכוון להשגחה, זה סיפור אחר. אבל אני רוצה רק להגיד לך שאני באמת לא חושב שהם הגיעו רק לגבעה. הרי מה הם אומרים? שים לב, זה פסוק ג', מה הם אומרים? ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל. יש להניח שהם שלחו סימולטנית לגבעה ולבית אל ולבית אל. לא ברור.
בגבעה היא לא המקום הכרח ביותר.
לא, אני טוען שהיו כמה משלחות שעבדו סימולטנית והגיעו לכמה וכמה ערים במקביל. ופה מסופרים דווקא על המשלחת.
מי תפס את היוזמה הראשון? מי הראשון שהפעיל כאן את העניין? שאול.
ברור.
למה ברור?
זה הסיפור, כי זה הסיפור בא בדיוק עכשיו לענות על השאלה איך חל מהפך אצל שאול פה בסיפור. כן, עוד להגן על מלבין. מה, אני ממש מרוצה מכן, הדבקות במשימה. הם באו אולי לגלל שהם אמרו, הרי פה נמצא המלך. באו ואמרו, איפה המלך? אמרו, המלך? איפה נמצא עם השברים בשדה, מלך על השברים שלו. ממנו אתם מצפים למשהו? תעזבו אותו, אין לכם למה לצפות ממנו. והמלך בא וכולם בוכים, ואומרים לנו, זה אף אחד אומר, זה פירוש, אבל זה חריף מדי. כלומר, אני לא, אתה אומר, לא רק שאתה חולק על המלבין, אתה רוצה להגן עליו, אתה אומר דבר שהוא מעיד החגיסה מאוד מאוד חמור. כלומר שזלזלו במנה. הם באו בכוונה טובה, הם לא הכירו את שאול, חשבו אולי יש מלך צריך לתנות אליי, והעם אמרו להם, תבכו, על המלך הזה צריך לבכות, כי איך זה מה שאתה מציע. חריף מדי, חריף מדי.
גם המלבין אומר את זה למעשה, הוא אומר, הם לא באו אל המלך, הוא אומר, הם באו לכל המלך.
כן, כן. המילים שלו שלחו משנה למקום המלך. כן.
אז יכול להיות באמת נאמר אותם.
אוקיי, בואו נמשיך הלאה. כן, זה עניין, אין בינינו ויכוח עקרוני בסוף זה דבר. המסקנה העולה מכל הדיון הזה, ואני מקווה שעליה כולם יצליחו את ידיהם, השאלה היא לא כן מאמין או לא מאמין, השאלה היא האם מצפים פה משאול למשהו? התשובה היא לא. העם, כולם כאן לא מצפים משאול שום דבר, כולם בוכים בחוסר אונים, ואף אחד לא חושב ששאול יצור את הבעיה. כן.
הוא מחזיק את 3,000 אצלו.
מה קבע?
כן, העסק אחר כך נראה לגמרי.
זה בדיוק מה שטענתי. ששאול אין לו שום מנגנון, אי אפשר להקים מדינה בין לילה. את מדינת ישראל לא הוקמה בהי בייר תשח, זה לא נכון. מדינת ישראל הוקמה בתהליך ארוך של יצירת מנגנונים וכוחות הגנה ואגירת נשק ויצירת מנגנונים לאומיים של מוסדות וכו'. ורק אחר כך, אחרי שעשו עבודה של דורות, שני דורות הכינו את מדינת ישראל, בהי בייר היא הוקמה. פה אי אפשר לבין לילה להקים צבא. זה מה שקורה למעשה, בין לילה מוקם צבא, או תוך כמה ימים מוקם צבא, אבל אף אחד לא חשב שזה אפשרי. עכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים לדלת אחת. מה המקבילה בין דלת לדלת אחת? כן, מה המקבילה? המקבילה היא שוב ניגודית, הקבלה ניגודית בין שאול כפי שהוא מתנהג בדלת לבין שאול כפי שהוא מתנהג בדלת אחת. בדלת שאול הולך אחרי מה? אחרי ביתו, מתנהג כאדם פרטי. בדלת אחת הוא נוהג כמלך, מאיים, שולח צווי גיוס. אבל מה שמעניין שהניגוד קשור לאותו חפץ עצמו, לאותו דבר עצמו. למה? לבקר. זה דבר מאוד מעניין. כלומר, את היותו אדם פרטי, מצייר המקרא, מצייר הכתוב, כאדם שהולך אחרי הבקר, כלומר, מה זה הולך אחרי הבקר? פועל חקלאי, עיקר, שהולך אחרי בקרו. את אותו בקר הופך שהוא לכלי למלכותו, בזה שהוא מנתח אותו ושולח אותו בכל גבול ישראל. כלומר, הבקר הוא סמל ההתנהגות האזרחית, ואותו בקר עצמו שהוא מנותח הופך להיות סמל להתנהגותו של מלך. הייתי אומר במילים אחרות, שאול נפרד מהאזרחות שלו, שאול נפרד מהתפקיד שלו כחקלאי, על ידי זה שהוא מנתח את הבקר, ובזה הוא מבטא לא עוד, אני כבר לא הולך יותר אחרי הבקר. הבקר משמש לי עכשיו אמצעי לגייס את העם. אנחנו רוצים דבר מאוד דומה איפה? על אדם שעבר מהפך בחיים? לא, הוא הלך אחר הבקר ממש ככה, וניתוח הבקר, או זה שם לא ניתוח, אלא יותר הייתי אומר, שחיטת הבקר, סימלה את פרידתו מאורך החיים הקודם. מי? אלישע, תפתחו רגע, נקרא את זה, שתראו שאני לא מרמה אתכם. מלכים ב' פרק, מלכים א' פרק י"ט, נקרא, בסופו. אליהו בא למאבל מחולה, אגב זה לא רחוק מיבש גלעד, בא לקחת איתו את אלישע. פסוק י"ט, פרק י"ט פסוק י"ט. ויהיה לך משם, אני נמצא את אלישע בן שפט והוא חורש 12 צמדים לפניו, והוא בשני מעשר, כלומר הוא נמצא מאחורי הצמד הבקר השני מעשר, ויעבור אליהו אליו וישליך דרתו אליו ויעזוב את הבקר ואת אחרי אליהו, ויאמר שכנה להביאו לימי ולך אחריך, ויאמר לו הולך שוב כי נעציתי לך וישום אחריו, ויקח את צמד הבקר ויזבחהו ובכלי הבקר בשלם הבשר ויתן לעם ויוכלו. ואז ויקום וילך אחרי אליהו וישתתף. כלומר, מה הוא רוצה לעשות? למה הוא שוחט את צמד הבקר ומבשל ומחלק לעם? כי בזה הוא מבטא את ההכרה. איזה הכרה? אני נפרד לנצח מהבקר, אני נפרד לנצח מהחקלאות, הוא הופך להיות נביא. בשלב הראשון רק תלמידו של אליהו, בשלב השני יורשו של אליהו. כלומר, המעבר מאורח חיים חקלאי לאורח חיים שונה בתכלית, שאין מקום יותר בו לעיסוק בחקלאות, מתבטא על ידי זה שבעלי החיים ששימשו את החקלאי הופכים למשהו אחר. אצל שאול הם הופכים להיות אמצעי לגיוס העם. מה עוד אנחנו רוצים? איזה עוד מוקוד בין ד' לד' אחת? בכי לעומת, בכי שמבטא מה? את חוסר האונים, כבר אמרנו את זה כמה פעמים, בכי שמבטא חוסר אונים עמוק בעם, ולעומתו פחד השם נופל על העם, והפחד הזה דוחף את העם, מלכד את העם, והופך אותם לאגרוף של ברזל. ובכן, בין פחד, הפחד השם פה לא בא במובן שלילי. פחד השם פה בא במובן חיובי. פחד מעת השם מלכד את העם לפעולה, נותן להם דחה. אשרי אדם, על זה אולי נאמר הפסוק, אשרי אדם מפחד תמיד, ומחשה ליבו יפול ברעה. פחד במצבים מסוימים, במצבים של סכנה, זה אחד מהאמצעים שהקדוש ברוך הוא העניק לאדם כדי להציל את עצמו מרעתו. כן? יש מנגנונים שלמים שעובדים בגוף שלנו בשעה של פחד, והם מגדירים את זרימת הדם, מגדירים את האדרנלין, והופכים את האדם לדרוך לפעולה. פחד שווא הוא דבר מזיק. פחד שאין לו סיבות ואין לו תכלית הוא דבר מזיק. אבל פחד בשעת סכנה זהו חסד שהקדוש ברוך הוא גומל עם ברואה, שהוא נותן להם להתגונן מן הסכנה ולנצח בגלל בזכות אותו פחד. ובכן, לעומת הבכי של חוסר האונים, הבכי של החרפה, אנחנו מוצאים פה פחד השם נופל על העם, ומתלכדים כאיש אחד, הביטוי כאיש אחד אגב מופיע, כן? כאיש אחד, כדי להדוף את הסכנה וכדי לנצח את האויב. עכשיו נשאלת השאלה, איך קרו כל המהפכים האלה? ראינו כאן סדרה של א', ב', ג', ד', ארבעה מהפכים, ארבעה טיפוחים בעלילת הסיפור. כן, א' הוא הפוך מא' אחד, ב' הפוך מב' אחד וכו', והשאלה נשאלת היא כאן, מה הגורם לכל המהפכים האלה? איפה נשתנה הכל? והתשובה היא, הכל נשתנה בפסוק ו', המשמש פה כציר מרכזי, בפסלח. רוח אלוהים על שאול ושומע את הדברים האלה ואיחר רפו מאוד. זה הסיבה לכל, לכל סדרת ההתפחות. הפסוק ותצלח, הביטוי ותצלח רוח אלוהים על פלוני מוכר לנו מאוד מאיפה. לא רק משמשון, אלא מכל סדר שופטים. התיאור האופייני של שופט שקם ופועל משועת עמו זה או ותגיע עליו רוח אלוהים, או ותצלח עליו רוח אלוהים, אלה הביטויים שחוברים אורך כל ספר שופטים. הם המאפיינים את השופטים. האם הם גם צריכים לאפיין את המלכים? בדרך כלל לא. למה? כי המלכים לא צריכים שרוח השם תפעם אותם כדי להושיע את המעם. זה התפקיד, לשם כך הם מתמנו, לשם כך הם יורשים את התפקיד מאבותיהם. כדי להושיע את העם, לא צריך את רוח אלוהים שתצלח עליהם. אז באמת, בתקופת המלכים, הביטוי הזה נעלם, למעט פעמיים. על המלך הראשון, ועל המלך הראשון השני. המלך הראשון שהביטוי הזה נאמר עליו זה שאול אצלנו, והמלך השני שזה נאמר עליו זה מייסד המלוכה השנייה, מלכות דוד, ועל דוד בכל. תתחו את זה בפרק ט"ז, פה שמואל א' פרק ט"ז. אלה שני המלכים היחידים בתנ"ך שהביטוי ותצלח עליו רוח השם נאמר עליו, כמו בתקופת השופטים עדיין. לכן בשמואל א' ט"ז, מיד אחרי שהוא נמשך בידי שמואל, פסוק י"ג, ויקח שמואל את קרן השמן וימשך אותו בקרן רחב, ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה וכו'. ויקום שמואל וילך הרמה. כלומר, רק על שני המלכים המייסדים צולחת רוח השם. אבל יש הבדל בין שני המקרים האלה ובין שניהם לבין השופטים. קודם כל, בין דוד ושאול, מה ההבדל הניכר הבולט לעין? מה? אצל דוד? זה מיידי. בכלל שלנו גם אצל שאול זה היה מיידי, כפי שאתם זוכרים בסיפור הקודם, ויהפוך לו אלוהים לב אחר, שהוא רואה נביאים, צולחת עליו רוח אלוהים והוא מתפרץ לנביאים. אז זה כבר פעם שנייה שהביטוי הזה נראה שאול. עוד את זה, זה מכן. גם זה נכון. עוד? והוא הבדל החשוב לענייננו, כן? בדיוק. אצל דוד, אתה לא יודע מה המשמעות של זה שצלחה לרוח השם. בינתיים זה רק דבר תיאורטי, פוטנציאל. עדיין הוא לא ממומש. ואילו אצל שאול, כשכתוב ותצלח עליו אצלנו בסיפור ותצלח עליו רוח אלוהים, אז זה מיד דוחף אותו לפעולה. זאת אומרת, יש לזה תוצאות מיידיות, מה שאין כאן אצל דוד. כי שאול הוא כבר מלך, ודוד כשהוא נמשך הוא עדיין מה? נער צעיר שעדיין שאול מולך, הוא צריך לחכות שנים ארוכות עד שהוא יגיע למלוכה. אז אצל שאול מדובר על, מבחינת זאת אצל שאול זה דומה יותר למה? לשופטים. עכשיו אני שואל מה זה בין שאול לשופטים בכל זאת. מה ההבדל בין הביטוי הזה שמופיע בספר שופטים הרבה מאוד פעמים לבין ותצלח רוח אלוהים על שאול? מה ההבדל? כן. גם אתה לא רוצה יותר את הביטוי הזה אצל שאול. זה חד פעמי פה, יותר לא תמצא את זה. מה ההבדל באופי הפעולה שנעשית מכוח רוח השם הצולחת על השופט לפעולה הנעשית מכוח רוח אלוהים הצולחת על שאול? כל פעולה כזאת, הרמב״ם במורה נבוכים מתאר היטב את הדבר הזה. זאת אומרת, שליחת רוח אלוהים זאת הדרגה הכי נמוכה של הנבואה. אתם מכירים את הרמב״ם הזה, אנחנו מצטטים אותו הרבה מאוד פעמים. הדרגה הכי נמוכה של רוח השם ששורה לאדם, זה הדרגה הזאת של השופטים, ותצלח עליו רוח אלוהים. מה אומר הרמב״ם? מה זה? זה מין דחף לפעולה שהוא בא מלמטה. הוא בא מתוך האדם, אבל הוא מוצא סיוע באיזה כוחות עליונים. זה מין שותפות בין הדחף האנושי של האדם לפעול, להושיע, להציל, לבין הסיוע שהוא מקבל מאת האלוקים. זה מה שמסביר הרמב״ם. אבל אני עדיין שואל, מה ההבדל בין צליחת רוח אלוהים של שאול לבין צליחת רוח אלוהים על השופטים? כן. אני אשנה קצת את הדברים שלך למטרות שלי. בדרך כלל בספר שופטים, כאשר כתוב שצולחת רוח השם על השופט, התרגום המעשי של רוח השם זאת הפעולה הצבאית. הפעולה הצבאית שהשופט עושה, בין אם זה שמשון שהוא עושה את זה כפרט, כבודד, בין אם זה שופטים שפעלו במסגרת של שבטים, שבטים, תמיד, כמעט תמיד, רוח השם צולחת על השופט ומובילה אותו למעשה גבורה עילאית, למנהיגות עילאית של בקרב. האם גם פה הכוונה שצלחה רוח אלוהים על שאול וגרמה לו לאיזו פעולה צבאית עילאית בעלת עוצמה ואומץ לב מיוחד? האם זאת הכוונה? אז מה עשתה לו רוח השם שצלחה עליו? ארגון, בדיוק. רוח השם עלי ביטוי כמארגן, כמגייס, בקיצור, כמי שתופס מנהיגות. בעוד שרוח השם בתקופת השופטים דוחפת לפעולה צבאית, פה היא דוחפת לפעולה מדינית. לפעולה לאומית בתוך ישראל. כך נאמר, ותצלח רוח אלוהים על שאול ושומעו את הדברים האלה ואיחר פה מאוד. ומה התוצאה? מה התוצאה של רוח אלוהים הזאת? ויקח צמד בקר וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל ביד המלכים לבוא אשר איננו יוצא, והוא מצליח לגייס 350 אלף חיילים. יש רוח אלוהים שמתבטאת בכל מיני תחומים. למשל, בספר שמות, רוח אלוהים שנחל בצלאל ועל המשל לבנות את המשכן. גם משהו זה צריך רוח השם, שתצלח רוח השם. רוח חוכמה ובינה וכדומה. יש רוח השם שפועלת את האדם למעשה גבורה חד פעמי. יש רוח השם שדוחפת את האדם למעשה חד פעמי, או לא חד, אבל ראשון מסוגו של הנהגה, של ליכוד העם, של יכולת לתפקד כמנהיג של עם גדול. וזה הכוונה של הכתוב פה. צליחת רוח אלוהים על שאול היא שהפכה אותו לראשונה למלך. כלפי פנים הדברים אמורים. ומה עם המעשה שהוא עשה כלפי חוץ? לזה הוא היה צריך רוח אלוהים. למה לא? כי היה לו כוח אדיר. היה לו כוח שהוא כנראה הרבה יותר גדול מהכוח שעמד לרשות מחש מלך בני עמון. את רוח אלוהים היה צריך שאול כדי לגייס את הכוח הזה. אחר כך לתפקד במסגרתו, להפעיל את הכוח הזה, היה צריך רק טקטיקה נבונה. לעשות את זה בחשאיות, להפתיע, לרמות את האויב, כל הדברים האלה אתה לא צריך בשבילם רוח אלוהים. אחרי שהוא הגיע להשמור את הבוקר עם שלושה ראשים, בהפתעה גמורה, הניצחון היה כבר בכיס. הווה אומר, לא הגבורה כאן, לא הגבורה הצבאית, היא שמזקיקה את רוח אלוהים בפרק הזה, היא גבורה צבאית קונבנציונלית, הייתי אומר, אלא מה שהזקיק את רוח אלוהים שיופיע על שאול, היה היכולת לגבש ולארגן את העם במהירות ולהציל פחד על העם. וזה מה שהוא עושה, בשביל זה היה צריך. זאת רוח אלוהים שמתבטאת במנהיגות. רבותיי, אם אנחנו שואלים עכשיו, טוב, ראינו את המבנה, אני חושב שמישהו מסוגל לחלוק את המבנה הזה? מישהו בכלל יכול, אפשר להתבטח על מה שהראינו פה? אני חושב שזה ממש לא ניתן. וזה כמובן מוכיח את מה שאנחנו טוענים, שהתיחום של הסיפור הוא עד פסוק י' ד', ופסוק י' ב' נכנס שמואל ומתחיל עניין חדש. המבנה הזה הוא כל כך ברור, כל כך שקוף וכל כך מאשר את ההנחות שאיתן אנחנו עובדים בשיעור הזה כבר מתחילת השנה, זה פשוט נפלא. עכשיו, מה אני רוצה לומר? מה החשיבות של המבנה חוץ מאשר לנתח את הסיפור על פי התקבולות הניגודיות וכדומה? אם ניתן את הסיפור הזה לאדם שהנטיות שלו הן היסטוריות יותר, מה הכותרת שהוא ייתן לסיפור? מה? איך הצליחו להכניע את נחש מלך בני עמון? איך ניצחו את נחש במלחמה? זה בעצם הכותרת שהוא ייתן, זאת כותרת היסטורית, ולכאורה זה הנושא, כי הסיפור פותח בנחש, מסיים בנחש. זה הנושא של הסיפור הזה. האם זה הנושא? שאלת נחש מעניינת כל כך. מה הנושא של הסיפור? איך שאול תפס בפעם הראשונה את המלוכה שלו באופן מעשי? איך שאול בעצם הפך להיות מלך אמיתי? או במילים אחרות, מה שהופך אותה, מה שמקל עלינו את הגדרת הנושא של הסיפור זה הציר המרכזי. הציר המרכזי הוא עיקר, הוא ליבו של הסיפור. והוא ראוי לשמש לו גם ככותרת. ואם אנחנו שואלים את עצמנו מה הכותרת של הסיפור, התשובה היא, ותצלח רוח אלוהים על שאול ושומע את הדברים האלה ראי חרפו מאוד. זאת הפעם, אנחנו כבר עוקבים אחרי שאול הרבה מאוד זמן. שאול כל הזמן בורח מן המלוכה, ואפילו כשהמליכו אותו בפומבי הוא עדיין בורח אל הבקר, אל המחדשה, ואיננו מתפקד כמלך. מה יהיה? איפה שאול סוף סוף יהיה מלך? פרשת נחש היא רק הצ'אנס, רק ההזדמנות שמאפשרת לשאול ולקדוש ברוך הוא בשיתוף פעולה. אני אומר בשיתוף פעולה בגלל הביטוי ותצלח על הרוח אלוהים. בשיתוף פעולה כזה נותן את ההזדמנות של המתקפה על יבש גלעד, היא נותנת את ההזדמנות לשאול להופיע לראשונה כמישהו מופיע תופס מנהיגות, כמי שנדחף בכוח אלוהי פנימי להיות מלך ישראל. זה עמוק מאוד הדבר הזה, זה לא דבר פשוט. שאול נבחר להיות מלך ישראל מאיזה כוח פנימי שהוא שיתוף של כוח אנושי עם כוח אלוקי, ואז מתגלה הבחירה האלוקית במלוא הדרתה. אותה בחירה אלוקית שגרמה לעם לזלזל ולשאול מה יושיענו זה, מתגלה כבחירה צודקת. האדם המתאים נבחר לתפקיד המתאים, שעד עכשיו מרוב ענוותו ומרוב זה שלא הייתה לו הזדמנות להוכיח את עצמו, אז הבחירה האלוקית נראתה תמוהה לעם. אבל ברגע הזה שכוח פנימי עצום דוחף את שאול בניגוד לכל הציפיות ובניגוד לכל המסורת שהייתה עד עכשיו בעם ישראל, לתפוס מנהיגות, לגייס צבא גדול ולפעול כמלך, כאן הוכח ששאלת העם הראשונה שהם רוצים מלך שילך בראשם וינהיג את מלחמותיהם ויצא להתנהל וינהל מלחמות, אכן לשם זה נבחר מלך, מה שאיש לא האמין עד היום. כאן הסיפור שלנו הוא בעצם המעביר את עם ישראל מתקופת השופטים לתקופת המלוכה באמת, והוא זה שנותן לשאול הראשונה את ההכרה העממית שהוא באמת מלך ישראל. עד עכשיו לא הייתה לו הכרה כזאת, וזה בא לידי ביטוי מיד בדברים הבאים שנקרא בסיפור הבא בדברי ישראל לשמואל, שהם רוצים להעניש את אלה שאמרו קודם מי אומר שאול ימלוך עלינו. אבל האמת היא שזה לא הוגן. למה? כי כשאנשים אמרו את מה שהם אמרו אז, הם אמרו היו אמנם בני בליעל, אבל אפשר להבין היטב את ההיגיון שעמד מאחורי דבריהם. עכשיו זה לא חוכמה להגיד שהם טעו, עכשיו הוכח לעיני כל צדקת הבחירה האלוקית, עכשיו הוכח עד כמה שאול מתאים לתפקידו, וזה כמובן זה התחלה של סיפור חדש בתולדות ישראל. שבת שלום.